הנושא שנלמד אותו היום זה, הייתי אומר, בין פסח לעצרת. בפסח אנחנו אומרים זמן חירותנו, בתפילה אומרים זמן חירותנו. בעצרת אנחנו בשבועות אומרים זמן מתן תורתנו, יפה מאוד. בסוכות מה אומרים? זמן שמחתנו. שלושת הרגלים קשורים אחד בשני. בהתחלה חירות, ביציאת מצרים יצאנו מעבדות לחירות. מדינית, פשוטו כמשמעו, היינו עבדים מאות שנים ויצאנו לחירות. אבל זה לא מספיק חירות, צריך גם אחרי החירות של הגוף, צריך חירות של מה?
נפש.
של הנשמה. זמן מתן תורתנו זה זמן שיצאנו מעבדות רוחנית, לחירות רוחנית, דהיינו מתן תורה. מה זה מתן תורה? הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו, נתן לנו את התורה, ונותן, לא רק נתן, אלא גם נותן. אנחנו מברכים כל יום, אנחנו מברכים על התורה, ברוך אתה השם, נותן התורה, נותן כל הזמן. זאת היא החירות האמיתית. לא מספיק חירות הגוף, צריך גם חירות הנפש, חירות הנשמה, כן. אז זה זמן מתן תורתנו. בין שניהם, ספירת העומר, נתייחס לזה בהמשך הדברים. אבל התוצאה, בסופו של הזמן, זמן שמחתנו. המטרה היא להגיע לזמן שמחתנו. הייתי על מנת להמחיש את הרעיון, עם ישראל נולד ביציאת מצרים, זה הייתה לידה. נולדנו שם. אחר כך הלכנו לבית ספר במתן, או נאמר לישיבה גם כן, זה אותו דבר. מתן תורה. ואחרי זה מה עושים?
מתחתנים.
יפה מאוד. איפה מתחתנים? באיזה ארץ?
ישראל, ירושלים.
ארץ ישראל. אם ישכחך ירושלים, תשכח ימיני. דרך אגב, החגים, יום העצמאות ויום שחרור ירושלים, זה בדיוק בין החירות הפיזית, החירות הרוחנית, בין פסח לעצרת. אלה הם הימים הנפלאים האלה שאנחנו עכשיו נמצאים בהם בעיצומם. וברשותכם, הייתי רוצה להתייחס למהלך הזה בין פסח לעצרת. אבל לפני זה אנחנו פותחים השבת איזה חומש?
במדבר.
חומש במדבר. והייתי ברשותכם רוצה קצת להתייחס לחומש במדבר. הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, כשהיה מתייחס לחומש למדבר, ככלל כל החומש, היה קורא לו חומש הדרך. הדרך, למה הדרך? עד חומש במדבר, יצאנו ממצרים, קיבלנו את התורה, הקמנו את המשכן, עבדנו במשכן, אבל צריכים לצאת ממצרים לאן? הייתי אומר, כל ההיסטוריה של העם היהודי זה ממצרים לירושלים, וצריך ללכת בדרך. כמה זמן לוקח ללכת ממצרים לירושלים בערך, מי יודע? כמה הלך לנו? אה?
11
יום. היה צריך להיות 11 יום, וכמה הערכנו את זה?
40 שנה.
לא 40 שנה? גם 40 שנה. 3,000 שנה אנחנו הולכים ממצרים לירושלים. זה המשך ההליכה של אברהם אבינו. מה נאמר לאברהם אבינו? מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? לך לך אל הארץ אשר הרקע. ואשכה לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. וההליכה של אברהם אבינו זה מעשה אבות סימן לבנים. אנחנו למעשה הולכים אלפי שנים. וחומש במדבר זה חומש הדרך. חומש שבו אנחנו לומדים על הדרך. ישנם שני מצבים, הייתי אומר, באדם. באדם, המצב של בביתך. כן, ומצב של מלכתך בדרך. אשרי יושבי מי? מישהו יש לו כאן בית? אתה עוד לא התחתנת. לא נעים, נכון? לא נעים. יש מצב של בדרך, ויש מצב של בביתך, אשר יש בביתך. והחומה שלנו עוסק בדרך, בלכתך בדרך, שהוא רצוף משברים. הדרך זה מצב של קשיים, משברים כאלה בחיים. מישהו חוץ מזיו, מישהו כאן עבר איזה משבר או משהו? אה? בסדר גמור. מישהו עבר כאן משברים או משהו כזה? מישהו רוצה לדעת איך מתמודדים עם משברים? ממש במדבר, לומדים. וזה לא מקרה, הרי התורה היא רלוונטית לכל הדורות, לא רק לכלל, אלא גם לפרט. כל אחד מאיתנו עובר בחייו עליות וירידו. זה טבע. אנחנו צריכים לדעת, להאמין ולהבין שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל המצבים. גם במצב של אשרי יושבי ביתך, וגם במצב בלכתך בדרך. 2000 שנה היינו עכשיו בגלות, הלכנו לא רק בדרך, הלכנו, איך אומרים בצבא, ניווט לילה. ניווטנו 2000 שנה בחושך. הגלות משולה ללילה, כן. והקדוש ברוך הוא היה איתנו בכל המצבים. שאלו אותי איך אני יודע. מה אכפת לך? זהו, הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל, לא יטוש השם את עמו ולא את נחלתו. הוא נמצא איתנו כל הזמן, בכל מצב. זה שאנחנו רואים אותו, לא רואים אותו, זה כבר עניין אחר. אבל זה שהוא איתנו, כי הוא אבא שלנו. האבא שלנו כל הזמן איתנו. זה כמו במשפחה, יש ילדים שלפעמים, הם איזו סיבה, אנחנו אומרים, מתרחקים מההורים, מהבית או משהו כזה. אבל האבא תמיד עם הילדים שלו. אי אפשר לברוח מהדבר הזה. כן, הקדוש ברוך הוא איתנו לאורך כל הדרך, למרות שאנחנו עוברים, עברנו ועוברים את כל הקשיים שחומש במדבר מלמד אותנו, כולל העניין של כוח ועדתו, חטא המרגלים, וכל הדברים האחרים שעברנו, והמתלוננים, יש כזה מישהו שמתלונן בחיים לפעמים? מי מתלונן כאן?
לפני חצי שעה התלוננתי לחברת פלאפון אורנג'.
נו?
בסדר, מוצא, בגלתי, חייבו אותי יותר. תקנו את זה, זה בסדר.
תלוי, ראיתי באמת, ברוחות צדיקים, הוא אומר, לגבי התלוננות, אז הוא אומר, יש אנשים שמדי פעם יש להם תלונה כזאת או אחרת, בסדר, לגיטימי, למה שרוצים לתקן עיוות כזה או אחר. אבל יש אנשים, אני לא יודע למה, כל הזמן מתלוננים. כל הזמן. יכול לקרות דבר כזה, אני שואל אתכם. אז הוא אומר, האנשים האלה שמתלוננים כל הזמן, יש להם בעיה. גם להם יש בעיה. כי כל הזמן, כל הזמן הם רואים שחורות, הם רואים רק את החסרונות של הזולת. אז מתלוננים על זה, מתלוננים על זה, מתלוננים על זה. המתלוננים קוראים. ספר במדבר, מתלוננים. בסדר, אומר, לא רק הם סובלים, המתלוננים כל הזמן. כל הסובבים אותם גם מתלוננים, סובלים מאוד. זה ספר הדרך. איך מתמודדים עם הקשיים של בדרך, זה החומש הזה בא ללמד אותנו. הדבר הראשון זה המפקד. בתחילת חומש במדבר יש מפקד, פוקדים את עם ישראל. אבל יש עוד מפקד בחומש במדבר, זה בפרשת פנחס, בערבות מואב, לפני שנכנסים לארץ ישראל. שני המפקדים האלה, בכלל, כל מפקד, זה לא משנה. יש לו מטרה, זה לא רק עניין סטטיסטי, כמה היהודים היו וכמה הלכו וכל הדברים, אלא ברגע שיש מפקד, אז זה גם מפקד שמלמד אותנו על תפקידים. תפקידים של אלה המתפקדים שם במקום. זה המפקד. אני מבין, רבי יוסי, אתה היית בצבא, נכון? עושים שם מפקדים?
כל הזמן.
כל הזמן. בבוקר מה? מסדר בוקר. בערב מה? לפני שהולכים לישון?
סדר שינה.
סדר שינה. כל פעולה שאתה הולך לעשות, לפני זה מפקד, אבל גם אחרי הפעולה עושים גם מפקד. מה תפקיד המפקד הזה? תפקיד המפקד הזה, שכל אחד מהחיילים ידע בדיוק מה תפקידו בתוך היחידה. כן? כל אחד יש לו את התפקיד שלו. יש הבדל אם האדם חי והוא לא ידע תפקידו, הוא תוהה בדרכי החיים, ובן אדם שיודע תפקידו. אני עוד זוכר בתירונות שאני הייתי, אמרו, אתה רגן, אתה מגיסט, אתה רובעי, אתה צלף, כל אחד היה לו, והיו עומדים בשורה, וכל אחד ידע בדיוק את התפקיד שלו. ככה זה גם בעם ישראל צריך לדעת. כל אדם בעם ישראל צריך לדעת את התפקיד שלו. אבל שזה יש את המפקד. הולכים 60 ריבו גברים, חוץ מהאנשים, הולכים במדבר. אפשר ללכת במדבר בלי סדר? בלי שכל אחד יודע מי מימינו ומי משמאלו, מי מלפניו ומי מאחוריו. אי אפשר היה להתנועע בכלל במדבר. אז כל התנועה של עם ישראל במדבר הייתה בצורה מסודרת. כל שבט היה לו את המקום שלו. ובתוך כל שבט, כל משפחה היה לה את המקום שלה. ואם היה הולך איזה ילד לאיבוד, מה היו אומרים? חזור הביתה, חזור לאוהל, היו בועלים. אז זו הייתה התנועה. המפקד תפקידו לא רק לדעת כמה היו שיצאו ממצרים, אלא גם כמה, איך ולהתנהל בהליכתם במדבר. ההליכה במדבר צריכה להיות מסודרת, נכון? מי שיודע מה התפקיד שלו בחיים, איי, 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 איי. טוב, אני אעשה מפקד. אני אעשה מפקד, זה הדבר הכי חשוב, לדעת כל אחד מה המשבצת שלו בתוך החברה, בתוך המקום.
כל שלב בחיים
יש לו
תפקיד אחר. כל שלב בחיים יש לו תפקיד אחר.
בסדר, משתנה, אבל לדעת סדר. הסדר הוא חשוב מאוד. הסדר, כשאתה חלק מהסדר, חלק מהכלל. אז זה העניין של המפקד. אבל יש כאן שני מפקדים. המפקד האחד, שיוצאים לדרך. המפקד השני, שאנחנו עומדים לפני הכניסה לארץ ישראל. מה ההבדל בין המפקד הראשון והמפקד השני? המפקד הראשון עוסק רק בתנועה. המפקד השני זה התכוננות למלחמה כבר. בפתחה של ארץ ישראל, אנחנו בערבות מואב, צריכים לכבוש את הארץ, מה אתם אומרים? כן או לא? צריך לכבוש. מי כובש את הארץ? צבא! התורה קוראת לעם ישראל, מיציאת מצרים, צבאות השם, הוצאתי את צבאות השם מארץ מצרים. למה נקרא צבא? בדיוק בגלל שהצבא יש לו מטרה, יש לו תכלית, אנחנו צבא אחד, גם היום דרך אגב. אמנם החבדניקים, יש להם כיפה כזאת, ראיתי צבאות השם. אני לא יודע בדיוק למה הכוונה, אבל אני מתכוון לפעול, כל יהודי הוא שייך לצבא השם, להיות צמן הכלל. ואומנם יש בצבא הרבה יחידות, יש כאלה שהם תותחנים, וכאלה שהם טנקיסטים, וצנחנים, וגולני, וכל זה. ככה גם בעם ישראל. כולנו צבא אחד, מאז ומעולם, מאז שיצאנו ממצרים, אנחנו צבא אחד. ומה שמאפיין את הצבא, שיש לו מטרה. צבא יש לו מטרה. מה המטרה של צבא ההגנה לישראל, מי יודע? אמרתי עכשיו, מה ההתרה של צבא ההגנה לישראל? להגן על מי? על עם ישראל, למדינת ישראל. מה המטרה של עם ישראל כצבאות השם? מה המטרה של עם ישראל? וואי, 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 וואי. מישהו כאן יהודי במקרה?
אור לגויים.
Very good, יפה מאוד.
לא הבנו ככה, אז רציתי להגיד שגם צבא הגנה ישראל, גם צבא הגנה על כל העולם.
בוודאי, עם ישראל חי, הוא מגן על כל העולם. אמנם מגן אברהם, אנחנו אומרים, אבל גם מגן דוד באותה מידה. בכל זאת, זה נכון. יש תכלית לעם ישראל, זה צריך לדעת. זה שאתה מודע לזה, אתה לא מודע, זה לא משנה. התפקיד הוא קיים בין כך ובין כך. זה כמו חיילים בצבא, יש חיילים שיודעים מה הם עושים בצבא, הם מודעים לזה, יש להם מוטיבציה גדולה. יש כאלה שהם שם ולא לא מבינים בדיוק מה הם עושים, אבל הם חיילים בכל זאת. יש להם ראש קטן, כמו שאומרים. אבל אנחנו צריכים לשנן לעצמנו, ודאי וודאי, מה המטרה של עם ישראל. מה התכלית של עם ישראל, ומה המטרה והתכלית של מדינת ישראל, שזה בעצם המציאות הממשית כרגע, תחיית העם היהודי בארצו, מה המטרה. בשביל לדעת מה המטרה של עם ישראל, זה מעניין אתכם אולי. מעניין אתכם? אותך זה מעניין? כן? אז תוריד את היד מהראש, אתה נראה לי שתגיד, אתה מחזיק את הראש שלא ייפול. נורא כזאת נורא.
ראש גדול.
יש לך ראש גדול, להחזיק את הראש. מה התכלית של עם ישראל? זה נאמר לאברהם אבינו. אברהם אבינו בתחילת דרכו כבר נאמר לו, וישך לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברכו בך כל משפחות האדמה. אתה אברהם אבינו, מה זה גוי גדול? גוי גדול זה מבחינת התפקיד שלנו. התפקיד של העם הזה זה גוי גדול וקדוש, זה להיות ברכה לכל האנושות, לכל העולם. זה עניינו של אברהם, אבל זה העניין שלנו בעצם. אבל בשביל לממש את הייעוד הזה שהאלוקים גזר עלינו, שבחר בנו מכל העמים ונתן לנו תורתו, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו, תהילת השם, לקרוא בשם השם כל העם, אנחנו הולכים כצבא, לאורך כל הדורות, לאורך כל ההיסטוריה. בראש הצבא עומדים המפקדים בדרך כלל. מי זה המפקדים? בכל דור ודור יש את המפקדים שלו. בדור המדבר היו המפקדים שלו, היו שני מפקדים ראשיים, המפקד העליון, משה רבנו, אהרון היה לידו, גם מרים הייתה שם, איך אומרים, גם תורמת את חלקה בהנהגה הלאומית עד במדבר. הדור שבית ראשון, מלכים, נביאים, בית שני, כבר היו החכמים, כל דור יש לו את הדור של הגלות, מי היו המנהיגים? לא היה לנו מנהיגים. איך אומר המן הרשע? ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים. היינו במצב שפל כל כך. היינו כמו צון ללא רואה. זה היה המציאות המדברית, שהיינו במדבר. שפל למדרגה היינו, חילול השם גדול היה. עכשיו קמנו לתחייה, נכון? קמנו לתחייה או לא? כן, קמנו לתחייה, איך אתה יודע? יפה, קיבוץ גלויות, קמנו לתחייה. איך אומר הנביא יחזקאל? התחיינה עצמות היבשות, הוא שואל שאלה. תחיינה ועוד איך תחיינה. ואנחנו בדור התחייה, ברוך השם. יש לנו מיליוני יהודים בארץ ישראל מכל העולם, ממש קיבוץ נידחי ישראל. וזרקתי עליכם מים טהורים ולב חדש ורוח חדשה. אבל גם ההנהגה הולכת ומשתקמת. מעם שלא היה לו רואה בגלות, הגענו היום שלפחות יש לנו הנהגה מדינית. מי זה המנהיג המדיני שלנו היום? מי יודע?
ראש הממשלה.
ראש הממשלה, מה שמו תגיד?
טראמפ.
מי אמר טראמפ? נו.
נתניהו.
מי אמר את זה? אתה, יאללה, תעמוד על פינה עונש. למה אתה מנמיך את קומתנו? חס ושלום. היום אנחנו, ברוך השם, יש לנו מדינה עצמאית, בראשה עומד ראש ממשלה, אמנם זה מדי פעם מתחלף, זה לא משנה. הפרינציפ הוא העיקרון. אנחנו היום יש לנו הנהגה מדינית. אנחנו מקבלים החלטות עם כל הקשיים, כאלה ואחרות, כן מסכימים, לא מסכימים, לא משנה. אבל אנחנו כבר ממלכה. אמנם זה עדיין לא ממלכה אידיאלית של משיח בן דוד שיבוא בעזרת השם. אבל אנחנו בדרך הנכונה. ברוך השם, אז השתקמה ומשתקמת ההנהגה המדינית. זאת אומרת, אנחנו היום מחליטים על גורלנו, לצאת למלחמה, לא לצאת למלחמה, לעשות צעד כזה או צעד אחר. צריך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, אחרי שהיינו בלי הנהגה. לעתיד לבוא, תהיה לנו גם הנהגה רוחנית. זאת אומרת, במקביל, כמו דוד המלך. דוד המלך, הוא היה מנהיג המדיני, אבל לידו הייתה הסנהדרין, והיו הכהנים והנביאים. ביחד, ההנהגה הרוחנית עם ההנהגה המדינית, מחליטים. אותו דבר, זה המדבר. יצאנו מהמדבר העמים, יצאנו, ואנחנו עכשיו בשיקום ההנהגה. אבל כולנו חיילים, בלי יוצא מן הכלל, כל עם ישראל. אז זה העניין של המפקד, מפקד הפיקודים, כן? אז אמרנו, יש שני פיקודים, חומש הפיקודים. חומש, מפקד אחד בתחילת הדרך, ומפקד שני, קוראים לזה הערכות, לפני הערכות בערבות מואב, לפני שהולכים לכבוש את ארץ ישראל. וצריך גם לדעת איך להתנהל בדרך, זה לא דבר פשוט. מה צריך בדרך, מי יודע, איזה מידה צריך בדרך בדרך כלל? מי אמר סבלנות? אתה צודק. אל תרגזון בדרך. אתמול ביתי הייתה אצלי עם הילדים, עם הנכדים. כשהכנסו לאוטו התחילו לריב. התחילו לריב. למה הילדים רבים באוטו אני לא יודע. על כיסא. כל אחד את מקומו, צפוף, צפוף. אז היא אמרה להם, הבת, אל תרגזום בדרך.
שמעו לך?
יש להם ברירה, יש להם אמא טובה, שאם לא שומעים, יודעים שהם יפסידו משהו. לא, אבל זה ככה, זה טבעי הדבר. כשאנחנו בדרך צריך סבלנות. לא להתרגז, לא לכעוס. כן, גם ברמה האישית דרך אגב, גם ברמה הלאומית וגם ברמה העולמית. אנחנו נמצאים בדרך, אומנם כבר נמצאים בבית, אבל גם בבית לפעמים יש תרגזון כזה, כאלה ואחרים.
חגיגה.
חגיגה. חגיגה. כן, בבקשה.
מה קרה את שלושת השלבים? בהתחלה יציאה מחירות, אחרי זה מתן תורה ואחרי זה שמחה.
כן.
הייתי אומר, השמחה צריכה להיות
לפני
התורה.
כן, צריך ללמוד בשמחה, לקיים מצוות בשמחה, אבל יש שמחה פרטית ויש שמחה לאומית. רק כשעם ישראל מתקבץ לארץ ישראל, בירושלים, ועלייה לרגל, אחרי שאוסף את כל החג, אומרים בחג, בסוכות, האסיף, אוספים את כל הימים, אז מתחילה השמחה הגדולה, אבל לפני זה חשבון נפש. זה הימים נוראים, ראש השנה ויום כיפור. אבל השמחה הזאת היא התכלית, המטרה. שמחת עולם על ראשם. כשאלוקים ברא את העולם, הוא ברא שנהיה שמחים, לא עצובים. וכל המהלך הזה, למה? כי אתה אדם שמח, אתה שמח, יוסף. מתי? כן, שואל אותך.
כל הזדמנות שאני יכול לסמוך על זה.
שטוב לך.
זה הטבעי
של האדם. זה טבעי, זהו. כשאנחנו בארץ ישראל, ועם ישראל מתקבץ לארצו, ובית המקדש עומד על תילו, וכל העמים, בסוכות הרי באים כל העמים גם להקריב קורבנות, נוערים אלינו, כביתי בתפילה יקרא לכל העמים, אז במילא השמחה היא שמחה עולמית, שמחת עולם על ראשה. אנחנו זוכים. ונזכה בעזרת השם. אנחנו בדרך הנכונה מבחינה הזאת. אבל נחזור לעניין שלנו. אנחנו בימים בין, ימי ספירת העומר, בין פסח לשבועות. הימים האלה הם ימים של, הייתי אומר, של מעבר מדרגה לדרגה. בספירת העומר, העומר עצמו, מה זה העומר? זה סעורים, מנחת סעורים שהיו מחריבים בפסח. ושעורים, כידוע, השעורים זה מאכל בהמה, ככה חז"ל אומרים. מאכל בהמה. בשבועות אנחנו כבר מקריבים את שתי הלחם, וזה לא שעורים, מה זה? חיטה. והחיטה. המעבר הזה בין שעורים לחיטה, בין מאכל בהמה, וחיטה זה מאכל אדם, המעבר הזה הוא מעבר, יש לו משמעות מאוד עמוקה לגבי המציאות שלנו והחיים שלנו, חיי הפרט וחיי הכלל. על המעבר הזה בין פסח, זה גם עם פסח ושבועות, זה קשור אחד בשני, על זה הרב קוק זצ"ל מרחיב את דיבורו. הבאתי לכם כאן מקורות שמסביר את כל המעבר הזה בין פסח לשבועות, באופן אמנם מעמיק, אבל אפשר באיזה מידה להבין את הרעיון העיקרי, איך עוברים ממאכל בהמה למאכל אדם. ממצב של חיות, חיה, למצב של אדם. אז ברשותכם, הייתי רוצה להקריא את הדברים שכותב כאן הרב באורות, אומרים למעלה. אני מדבר כאן על המעבר הזה בין פסח לשבוע. יש כאן דבר מאוד יסודי. אני קורא, יסוד האמונה השלמה שבלב נובע ומתוך מעמק סגולת הנפש שבישראל, לעומתו מכוון קורבן העומר של שעורים, שהוא מאכל בהמה, הנוטה רק לרגש הטבעי. אני רוצה להסביר את זה. יש דברים שהם טבעיים לנו, לא מלאכותיים, טבעיים. הוא אומר, העניין של הסגולה, סגולה, צריך לדעת מה זה סגולה. יש שני דברים באדם. יש הסגולה ויש הבחירה. יש להבדיל בין סגולה לבחירה. סגולה, מישהו כאן במקרה נולד אדם? אף אחד לא נולד אדם. מה? נולד... מי? אתה נולדת אדם, אתה בטוח? אתה לא נובח לפעמים? זה סגולה, אדם נולד אדם. הוא לא בחר להיות אדם. לפני זה היית חצי בן אדם. אוי, איך אתה מרגיש עכשיו אחרי החתונה? נכון, חז"ל אומרים, אדם לא טוב להיות אדם לבדו, ברגע שהוא מתחתן הוא אדם שלם, ככה הוא חסר. מה? יוצר האדם, נכון. נכון, יוצר, יפה מאוד, חידוש, צריך להגיד לתנו כאן, תחת לחופה. נכון, אבל זה נקרא סגולה. אדם נולד אדם. כן, אלוקים יצר אותנו בצלמו, בצלם אלוקים עשה את האדם, עשה אותנו בצלם אלוקים. לא שאל אותנו, אלא ככה נולד. אותו דבר יהודי. יהודי בדרך כלל, אמנם יש יוצא מן הכלל, זה הגרי צדק, שמצטרפים לעם ישראל לכל דבר. אבל בכל זאת, היהודי נולד יהודי. ומה זאת אומרת נולד יהודי? יש לו נשמה של יהודי. לא בגלל שקוראים לו משה או יעקב או משהו כזה. בגלל שהוא שייך לעם היהודי. לא בחרנו להיות שייכים לעם היהודי. נולדנו לעם היהודי. נכון או לא? נכון או לא? יש לנו, זה נקרא סגולה, זה הטבע שלנו. זה שרואים את זה או לא רואים את זה, זה כבר עניין משני. אבל עובדה, נולדנו כולנו בלי יוצאים שייכים לעם היהודי, של עם היהודי בכללותו, לאורך כל הדורות, כולל הדור שלנו והדורות שיבואו, יש נשמה מיוחדת. נגיד, נקרא לנשמה הזאת נשמה טובה, נשמה אלוקית. כן? ויפח באפיו נשמת חיים, לא רק באדם הראשון, אלא בנו בכל אחד מאיתנו, כאדם ששייך לעם היהודי. זה נקרא סגולה, עם סגולה. מצד שני, יש לנו מה שנקרא את הבחירה. הבחירה זה כבר עניין פרטי. אתה יכול לבחור בגדים כאלה או בגדים אחרים, אתה יכול להיות, להחליט שאתה נוהג ככה או נוהג אחרת. זה כבר משתנה כל הזמן. הסגולה לא משתנה. הסגולה נשארת, תמיד נשאר יהודים. גם כשאנחנו נצעק, חס ושלום, כמו שהיו המתבוללים בגרמניה בזמן השואה ואחרים, שצעקו, אנחנו כבר לא יהודים, וכל זה לא עזר להם. אתם יהודים, זהו, נקודה. אתה לא יכול לברוח מעצמך, מהמהות שלך. מצד שני, יש את הבחירה, והבחירה זה דבר משתנה. על שני הדברים האלה, על הסגולה והבחירה, מדבר כאן הרב בהקשר לעומר. העומר, המאכל שעורים, זה מרמז לנו על הטבע שלנו, על הסגולה שלנו, על זה שאנחנו נולדנו כפי שנולדנו. אבל זה מספיק או לא מספיק? מה אתם אומרים? מספיק להיוולד אדם או להיוולד יהודי? מה צריך לעשות? צריך לבחור בטוב, לגלות את הטבע הזה, את הסגולה הזאת, את הטוב הזה. על זה מדבר כאן הרב. אז קודם כל, מאכל השעורים אומר, מרמז לנו על הסגולה. דיינו על הטבע שלה. אבל יש לנו עוד דבר. זה וזה נוגע לרגש הטבעי. ואחריו, אחרי הטבע הזה, ועל גביו בא יסוד העילוי השכלי והלימודי, שזה כבר שייך לבחירה שלנו. אמנם חולשת האדם גורמת שביותו מוכשר למחקר שכלי, יחלש בו יסוד הנטייה האמונית, הטבעית. כן, אדם שהוא מתחיל לחקור ולחפור וכל זה נהנה בנושא האמונה, זאת אומרת. אז הוא אומר, רגע, בוא נעזוב את כל המוסכמות. נתחיל מהלטף, יש אלוקים, אין אלוקים, כל מיני שאלות. אני אומר את זה כאומנם כמילתא דבדיחותא. תשאלו יהודי פשוט, ניקח יהודי במחנה יהודה, בעל בסטה. אתם יודעים, יש לו... תשאלו אותו, אתה מאמין? מה זאת אומרת שאני מאמין? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת אני מאמין? אני מאמין! מה זה? אם אני חס ושלום במשקל ומשהו לא בסדר אצלי ואני קצת מרוויח את זה, אני מקבל את מס הכנסה בערב. יש לו אינטואיציה. האמונה הפשוטה, תמימה, בלי מחקרים, בלי לימודים, בלי כל זה מוטבן בלב של כל יהודי ויהודי. אז, אבל נגיד אותו בעל בסטה, אתה יודע מה, לך, תעשה, תלמד שנה בפקולטה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית, ואחרי שנה נפגוש אותו ונשאל אותו, תגיד לי, אתה מאמין? הוא אומר, רגע, רגע, לפי איזה שיטה? לפי הרס"ג, לפי הרמב״ם, לפי זה. פתאום, רגע, איפה האמונה התמימה? לאן היא הלכה? לאן היא הלכה? יהודי, פשוט, מה אומר? ברוך השם. זה לא משנה, דתי, לא דתי, זה לא משנה. זה מוטבע בנשמה של העם היהודי. האמונה הטבעית היא מוטבעת אצל כל אחד מאיתנו. לעומת זה, ברגע שאתה מתחיל ללמוד, קיימת סכנה שבלימודים תתבלבל ותגיע למצב של מציאות כזאת שפתאום כל הנושא של האמונה התמימה כאילו זז הצידה וקיים רק הצד הלימודי, רק הצד המחשבתי. זה מובן, זה מה שאומר כאן הרב. אז זה כאילו עומד סתר אחד את השני. האמונה התמימה מצד אחד והלימודית מצד שני. וביות שלם באמונה הוא עלול למעט, וההפך, בהשכלת חוכמת הלב. הוא יכול להגיד, עזוב אותי עם כל הלימודים על האמונה. אני מאמין באופן פשוט, באופן טבעי, באופן תמים. אבל תכלית הדרך הישרה היא, אומר הרב, שכל כוח לא ימעט את חברו. גם אמונה תמימה ופשוטה כמו אברהם, יצחק ויעקב, כמו האמונה של אבותינו ואבות אבותינו, ויחד עם זה, זה לא עומד בסתירה לעומת לימוד האמונה ובירור האמונה, זה לא עומד בסתירה.
אז בהספד אומרים שהייתה לה אמונה תמימה וזה הייתה לה מעלה.
זה הייתה מעלה?
הייתה לה מעלה, שהייתה לה אמונה תמימה.
נכון.
אז תזכרם, אחרי 120 נזכרם.
צריך את שני הדברים. מצד אחד צריך את האמונה התמימה והפשוטה. היא הבסיס. מצד שני, ללמוד, להעמיק, מה שאנחנו קוראים כאן במכון מאיר, בניין אמונה. המשבר, יש הרבה, לצערנו הרב, שאנשים שנוטשים את הדת ואת הדברים האלה, בגלל שהם עוסקים בחפירה, בחקירה יותר מדי, בלי האמונה התמימה. והתוצאה שהם מתבלבלים, מגיעים לכל מיני, קוראים לזה היום דתלשים, דתי לשעבר. דרך אגב, חלק מהדתלשים האלה מגיעים למכון מאיר, ובאמת, פתאום מסתבר להם שזה לא עומד בסתירה בכלל. אתה יכול מצד אחד להאמין באמונה תמימה בקדוש ברוך הוא, מצד שני ללמוד אמונה, לחקור, לברר. אדרבה, זה משלים את זה, זה מחזק את זה. כאן רואים את זה ממש בחוש, את הדבר הזה. אני נוהג לספר שהייתי במורה בתיכון, תיכון דתי, וראיתי שהילדים שם מתקשים מאוד באמונה דווקא. זאת אומרת, כלפי חוץ הם נראים כבחורים דתיים, יראי שמיים וכל זה, אבל באמת, אני שמתי לב שבפנים הם בכלל בעולם לגמרי אחר. ושאלתי את עצמי, למה הם חצויים? כאילו, מצד אחד הם כאילו דתיים, אבל מצד שני הם חיים בעולם שהוא כל כך רחוק מזה. היה זוכר בתפילת מנחה, כל התלמידים עמדו, התנדנדו יפה, יפה. למה? המנהל עמד מאחורה והסתכל על התלמידים. ברגע שהמנהל עזב את, את בית המדרש, את הבית כנסת, באותו רגע כל התלמידים מתחילים לדבר אחד עם השני. מה קורה כאן? אז הבנתי שהילדים האלה משום מה חיים במוסכמות, וכשמתבגרים יותר הם רוצים להבין גם, ולא נותנים להם מענה, לא נותנים להם תשובות לשאלות הלגיטימיות שלהם. אז במילא, הם לא, זה לא מדבר אליהם כל הנושא של התפילה או דברים האלה. אז עשיתי תרגיל לתלמידים. מה היה התרגיל? לקחתי, אמרתי להם, לתלמידים, כל אותם שאלות שהתביישתם לשאול או פחדתם לשאול, באמונה, בענייני אמונה, דברים כאלה, שיש לכם, תרשמו, אל תזדהו, אל תקרטו את השם, תשלחו לי פתקים. מה זה העולם הבא? אם יש אלוקים, למה לא רואים אותו? כל מיני שאלות משאלות שונות, שנער מתלבט, מתלבט בהם, מתחבט בהם, הדברים האלה, והוא לא מקבל מענה. הוא, לא, הוא אומר, אני לא מוכרח להיות, לא מוכן להיות יסמן כזה בגיל מסוים. אני רוצה להבין יותר. הוא צדק הנער הזה. כן. ואז ישבנו, כל השיעורים זה היה רק לענות על השאלות. מתוך דיאלוג עם התלמידים, שיחה עם התלמידים, פתיחות עם התלמידים. וזה בכלל לא עומד בסתירה לאמונה התמימה, במציאות השם, בהשגחת השם, בטוב השם, וכל הדברים האלה. על זה מדבר כנראה. זה לא צריך לעמוד בסתירה, ההפך, זה צריך בהשלמה אחד עם השני. נקרא את זה הלאה. כוח האמונה צריך להיות שלם כל כך, כאילו אין לו שום אפשרות של מחקר. כן? ולעומת זה צריך שיהיה כוח החוכמה, כל כך מעולה ומזורז, כמו לא היה כלל כוח של אמונה בנפש. אדם ובהמה ערומים בדעת ומשימים עצמם כבהמה. אכן זאתי מורשה מיוחדת לישראל, שאנחנו מאמינים בתמימות, תמים תהיה עם השם אלוקיך מצד אחד, מצד אחד לומדים, חוקרים, מבררים דברים עד הסוף. שהאמונה הקיימת היא אצלם טבעית בעם ישראל, מצד המורשה הגלויה של גלויי השכינה, שנאמר על עם ישראל רק עם חכם ונבון, הגוי הגדול הזה, הניסה אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. ולהפך, הכפירה אצל העם היהודי היא אצלם בלתי טבעית, ואפשרית רק על ידי העזה של שיכרון שמתוך עיקשות או תאוות, מה שאין כן באומות העולם, שמציאות האמונה אצלם היא דווקא על ידי שיכרון. שיכרון הכוונה היא חושית, חושית. הכל דבר חושי. כן? הם באמת זקוקים, כמו עבדי עבודה זרה. לראות משהו, לחוש משהו. אם זה לא, אז כאילו אלוקים לא נמצא חס ושלום. באופן בוטה זה אצל הנוצרים, וגם אצל המוסלמים באיזה מידה.
גם אצל ביתר ירושלים.
מה?
גם אצל ביתר ירושלים.
תלוי, תלוי. למה? אני אומר תמיד, כעונה מילתא דבדיחותא, שאם יש קבוצת אוהדי קבוצה זאת או אחרת, שהם צועקים יש אלוקים כשמנצחים, אבל אם הם כשמפסידים אומרים יש אלוקים, אני אומר, בסדר, אתם מאמינים. זאת, בזה נבחנת האמונה. לא בזה שאתה פתאום, השם מאיר לך פנים, גם באסתרה שבאסתרה, אתה יודע שהאלוקים איתך. וזה נבחנת האמונה באמת. אבל זה אומר, צילומות העולם הם צריכים להרגיש את הדבר. אצלנו זה לא ככה, אנחנו מאמינים שאלוקים איתנו בכל מצב, גם במצב של שפל המדרגה, גם זאת היא האמונה שמלווה את העם היהודי לאורך כל הדורות. כן, להפך, מכאן העניין של הקשר בין הפסח לשבוע. אני קצת עובר את השורה. לפיכך, מחובר הוא פסח לעצרת על ידי ספירת העומר שבבית המקדש, שהוא מחברת את מנחת הסוהרים שבמחל הבהמה, דהיינו נטיית הרגש הטבעי, מה שאמרנו, האמונה התמימה, אל החיטים, מאכל הדם, העילוי השכלי הרוחני, עץ הדעת, חיטה היה, ככה אומרים חז"ל. ושני הכוחות היסודיים האלה מגלים את מלוא ערכם ופעולתם במעמקי הנפש ומרחבי החיים, ואופיים כל אחד בצורתו העצמית השלמה, בלא סתירה, ואין שום דבר מעיק לו כלל, בהתכנסם והתקשרם יחד למערכה אחדותית עליונה אחת. אז זה המעבר בין ספירה שאנחנו עושים עם תיקונים, כל התיקונים בין פסח לעצרת, להגיע למדרגה. מצד אחד, האמונה התמימה בקדוש ברוך הוא, שממנו הכל והכל לטובה. מצד שני, להפעיל את הראש, ללמוד, להעמיק. כשהדברים האלה מתקשרים, אנחנו מגיעים למעמד הר סיני. ומה הכוונה מגיעים למעמד הר סיני? אנחנו אומרים בברכה, סליחה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אנחנו אומרים בברכת התורה, חותמים, ברוך אתה השם נותן התורה. אז מסביר הרב ציודה זכר צדיק לברכה, מעמד סיני, מעמד הר סיני, נתינת התורה היא מתמשכת. היא לא רק חד פעמית, אלא בכל דור ודור, בכל אדם ואדם שעוסק בתורה, מתוך יראת שמיים ואמונה, זה ניצוץ של מעמד הר סיני. משה קיבל תורה מסיני, וגם אנחנו מקבלים תורה מסיני. אז זה שבועות, זה הקשר בין פסח לשבועות, זה העניין הזה של להגיע למדרגה של מתן תורה. כמו שנאמר, בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. דברי תורה, כל יום דיינו, כאילו היום הזה ממש קיבלנו את התורה. ככה צריך לגשת לשבועות, מתוך שמחה, מתוך יראה. נזכה מתוך כך באמת לשבת שלום.
חודש
טוב. חודש סיוון, חודש מתן תורה. נזכה מתוך כך לגאולה שלמה, בישועה שלמה, בשמחה שלמה, במהרה בימינו, אמן. שבת שלום וכל טוב.